יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
שלום לך אבי בלום, עורך הדין אבי בלום.
שלום הרב יוסי אליטוב.
מה שלומך?
כבר בפעתי יום שישי, יום אחד נעשה גם פודקאסט על אור החיים.
כן, כן, ועל השפת אמת ביחד. אתה יודע אבי, אנחנו מנסים להביא בפינה הזאת את המעבר, את מה שאי אפשר לכתוב, את מה שאנחנו מבקשים לרמוז, את הסיפורים הקטנים אחרי המלחמה.
זה שטח האש שבין הצנזורה לבין מה שאתה יכול לכתוב. כן. תמיד יש איזה תחום אפור. לדבר אפשר, לכתוב אי אפשר.
ואתה יודע, שבוע שעבר קצת רמזנו, אומרים, נכון? כן. רמזנו, וראיתי שלא כך הבינו, וקראו כמה דברים, וננסה לרמוז יותר, עד כמה שבאמת מותר ואפשר.
אתה מדבר על סינואר, וסיירת מטכ"ל שמחפשת...
לא, אני מדבר על משהו אחר לגמרי. ישראל בעצם משתחררת מכל התפיסה של ה-60 יום הראשונים במלחמה, 60 יום ראשונים שבהם הם עשו הכל כדי לא להיכנס לשטח אש עם חיזבאללה. זו הייתה המדיניות, שם אמריקה עזרה, שם עמוס אוכשטיין, השליח המיוחד שמקפץ בין ביירות לתל אביב כל הזמן, זה מה שהוא עשה, עד כדי,
מביא עסקת הגז.
עד כדי כך שנתניהו אמר עליו באחד מישיבות הקבינט, שמדינת ישראל חווה לו חוב עצום. אגב, החוב העצום הוא שישראל הייתה בבעיות חימוש, והיא לא ידעה בהתחלה איך לעשות את הריקוד המקביל בין עזה לביירות, ובתה תקופה הוא כאילו שמר על ביירות שהלהבות לא יפרצו החוצה.
וקיבל את מעטפת ההגנה, אגב, של נושאת המטוסים שעכשיו חזרה לאחור.
כן, אבל...
גם על זה נדבר תכף, כי הכל מתחבר פה.
יפה, כי מה שקרה בשבועיים האחרונים, שישראל משנה דיסקט, עברנו מהלך. זאת אומרת, אם היינו במקום שבו נגמור את עזה, ואז אחרי שנאכל את האפיקומן וננפוש ומוצא יום העצמאות, נצא למהלך עם לבנון, קרי חיזבאללה, ישראל בעצם הולכת על תוכנית של שלושה צירים. ציר ראשון, היא מנמיכה את הלחימה בעזה. מי ששם לב, אגב, הם לא אומרים את זה בהודעות הרשמיות דובר צהל, אבל אם אתה תשים לב, כל יום בשבועיים האחרונים הלחימה היא טיפה פחות.
לא בחאן יונס אבל.
גם בחאן יונס.
כי שם הם בונים על זה שהם יצליחו לשים יד, אולי על סינואר או אחרים.
תדע לך, המון חיילים ברחבי עזה, במקום להיות בלחימה, נמצאים בשטחי כינוס. מחכים ל... המפציצים הורידו הרבה בכמות של ההפצצות, ובעזה אנחנו...
יש מדד. כן? כמה פעמים מפרים לי בשינה בלילה, מהמטוסים שממרים את אל נוף, אני יכול לומר לך שהשבוע ישנתי טוב.
ישנת טוב.
אני מספר סיפורים לכולם. יפה. שבוע ישנו
גם
טוב.
גם בעזה ישנו כנראה במקומות מסוימים טוב. הרעיון הוא בעצם לשנמך את הפעילות בעזה. דבר שני, אנחנו מבינים מהערכות, לא מידיעות חלילה, שככל שנתקרב לאמצע ינואר, אנחנו נערכים לאיזשהו פעילות שתהיה בציר ביירות טהרן. כשאני אומר ציר ביירות טהרן, זה אומר, לא רק שאנחנו בורחים מאימות עם החיזבאללה, אלא אנחנו נגרור את החיזבאללה לאימות, כי משתלם לנו כעת שהצפון שומם, והמציאות הפוליטית מתאימה לנתניהו, וכל הפרמטרים, כל הכוכבים מסתדרים.
אני אוסיף עוד נקודה, והאיום הרקטי מכיוון דרום, לא אגיד שהוא הוסר, אבל אנחנו רואים שיש פגיעה משמעותית מאוד ביכולות הרקטיות
לכן,
של חמאס.
אני לא שולל, פרסומים זרים.
בעצם, אבל אני שואל אותך
שאלה. במילה אחת, אבי, אני לא שולל פרסומים זרים, שאומרים, מדברים על הערכות, ואני כותב שלוש פסים תחת הערכות, שאנחנו נקום יום אחד למהלך ישראלי על מתקני הגרעין בטהרן, ועל מכת אש אדירה עם נסראללה. ותדע לך, שנכון לרגע זה, היוצרות התהפכו, נסראללה חשב שישראל לא תגיב לו, כי זה מה שהוא הבין מאוכשטיין ומאמריקאים. עכשיו הוא הפוך, ישראל יוזמת ונסראללה נסוג לאחור, כי הוא לא באמת רוצה מלחמה. אז זה הציר השני שאמרנו, טהרן ביירות.
הציר השלישי, רגע.
הציר השלישי, אני אגיד מילה, ואז...
בבקשה.
הציר השלישי, הציר השלישי זה אייל, השבק, אותה קבוצה אדירה שאני מכיר חלק מהם שחזרו לשירות בשבק אחרי הרבה שנים, שיצאו לסטארט-אפים והטיילו בעולם. והם בעצם מופקדים על מערכת חיסול של כל אדם שהיה קשור לשביעי לאוקטובר בחמאס, המנהיגים, הספסרי כסף, כולם יחוסלו אחד אחד. כל החבורה הזאת בעצם כל הזמן הקפיאו את זה ואמרו חכו חכו חכו, נחכה לשבועים, נחכה לנהדרים. כבר 5 ימים שמערכת החיסול הזאת עובדת בכל העולם, ואנחנו נהיה עדים למינכן 2. אתה תראה את זה, כל כמה ימים ירד אחד פה, ירד אחד שם, ובעצם ישראל בשלושה צירים מסתדרת מחדש. היא משנמכת את עזה, היא הולכת לאירוע לבנון סלש טהרן, והיא יוצאת למסע החיסול של כל ראשי ארגון הטרור.
בוא נזכיר דבר אחד, יוסי. סלח ארורי, וגם ראשי חמאס אחרים, הייתה הצעה לשולחן, היום כבר אפשר לומר, לחסל אותם כבר בישורת הראשונה של המלחמה. גלנט היה בעד משמנה אותה, זה היה נתניהו. ואני שואל אותך, מה השתנה עכשיו? אנחנו יודעים שחלק מהמתיחות בין גלנט לבין ביבי, הייתה גם על הרקע הזה, שגלנט הוא זה שהדליף, אני קצת חוזר גם לפוליטיקה, דיברת בעולמות העליונים, אבל יש לנו גם את קרקע המציאות, שגלנט הדליף כל הזמן שהוא בעד פעולה בלבנון, וביבי בולם אותו, והוא צייר כך את נתניהו כחלש. תמיד הסיסמה שלו הייתה חזק, חלש. ואני שואל אותך, מה השתנה עכשיו שנתניהו החליט לתת את האוקיי, לחסד בלב הדחיה, עם כל המשמעות, אנחנו עכשיו יושבים כאן, כשאנחנו מקליטים ברביע אחרי צהריים, חיזבאללה עדיין לא השיב את התשובה שלו, אבל כולנו מבינים שהמכה תהיה כואבת, יש לו את היכולות, אני לא מדבר רקטיות ואחרות, כולל הורדת בניינים בתל אביב ודברים כאלו, יש לו את היכולות האלו. מה השתנה אצל נתניהו שהוא החליט בזה שהוא נתן את המכה לפתוח את חזית הצפון דווקא עכשיו?
שתי סיבות בדבר, סיבה אחת, סיבה עניינית.
הפכתי היום למראיין, אבל
לא,
זה בסדר.
אבי, אבל אני
לא,
אגיד
במשפט. עם ה...
לא, כן, אני אגיד לך מה.
אתה בא עם המידעים שלך,
מה שקורה, אבי, זה סיפור מאוד פשוט. מקבלי ההחלטות הבינו ששום תוצאה בעזה לא תגמור את המלחמה. ברגע שראש הנחש מתפרע בטהרן, אז נגמור את עזה, יהיו תימנים מסוג כזה, יהיו תימנים בסוריה, יהיו סורים בלבנון, לבנון בסוריה, אנחנו לא נגמור את הסיפור שם.
עכשיו, אז מכים בחיזבאללה ומתכוונים לאיראן?
עכשיו, מה ש...
זה מה שאתה אומר?
מה שנכון להם כעת, מאוד מאוד פשוט. הם מעוניינים לגשת אל הפיל שבחדר, כאילו. האיראן הלא נוכחת הזאת, שהיא כל הזמן מכחישה, שהיא לא קשורה לשום דבר, כן? והיא בעצם המפעילה של מכונת המוות הגדולה בעולם. ישראל אומרת, בין כל יישובי הצפון קרסו, כולם לא נמצאים שם, הצבא מתוח בסי, אנחנו, יש לנו זכות מוסרית לנקום את השביעי באוקטובר, אז אנחנו נלך, נסתכן, נעבוד על הציר טהרן בירות, ונלמד אותם לקח, שהלקח הזה הוא יגמור את המלחמה בעזה גם, כי אנחנו הרבה רבים פה.
כשאתם מדברים על מכפלות של פי 10, זאת אומרת, כשאתה מדבר אפילו עם חברי קבינט או גורמים ביטחוניים, אומרים לך מה שיש לך מהחמאס, קח את זה פי 10 עם החיזבאללה, זה הורדת מבנים, זה השפטת המסלולים, הפסקות חשמל תכופות, הפסקות מים, יכולה להיות פה קטסטרופה.
אני אענה לך על זה, ויקי, אני רוצה להיות אופוזיציונר לכל אלו שמתפרנסים מהעצמת הכוח של איראן ולבנון מצד אחד, ומהשינמוך של חמאס מצד שני. החמאס לא היה כזה קטן, ולבנון וחיזבאללה וטהרן לא כאלה בלתי מנוצחים. תשאל אותי למה, אנחנו יודעים הרי על מאגרי הטילים שיש להם וכו', אבל יש להם גם הרבה יותר מה להפסיד מה שאין לחמאס.
זה נכון.
טהרן יש לה אופוזיציה של 40% מהאוכלוסייה, היא בפלונטר כלכלי מטורף. בסופו של דבר, כל הטיולים של הטרור בעולם, זה לא על חשבון אובדן השלטון שמה. כנל נסראללה, הוא נמצא במדינה פושטת רגל, יש לו קשיים מטורפים. היום הערכות, גם אצל הישראלים וגם חלק מאמריקאים אומרות, שגם אם נלך למהלך מטורף, אז כל התחזיות של סוף העולם, שיפלו פה בתי חולים ותחנות חשמל והכל, לא יקרו מסיבה אחת פשוטה, כי הם יודעים מה המחיר שהם ישלמו, ובטהרן ובביירות לא יודעים לשלם את המחיר. קשה לומר שאנחנו כן יודעים לשלם, כי אנחנו יכולים להיכנס למקלטים לחודש, חודש וחצי,
מול שאלתי שכך שהאיראנים ניהלו לך מלחמה עם עיראק, ואף אחד שם לא חשב לוותר, והרגו אחד השני, ואתה רואה מה שקורה עם החמאס בעזה.
אבל עדיין לא סיכנו, אבל איראן לא סיכנו את הקיום שלהם. פה הקיום של איראן
היא סכנה. בעשור האחרון. אני רוצה לעבור לנושא אחר, שאנחנו שבוע שעבר פתחנו כאן בקריאה גם לשרים החרדים, למשה ארבל.
במעבר חד, כמו שאומרים.
במעבר חד, לדחות הבחירות לרשויות המקומיות, קודם כל דחו את זה בחודש וזה יפה. אני אומר, את החודש הזה צריך לנצל, בואו נמשיך עם הקריאה שלנו, אחר כך נחזור לדון בענייני היום, אולי ברפורמה. פתחתי סוגריים. דווקא בגלל מה שאנחנו עוסקים בו, את החודש הזה צריך לנצל, לכן לנסות להגיע להבנות בתוך הבית. ואפשר להגיע.
אני אגיד לך משהו.
לוותר על אלעד, לסדר את בית שמש.
אני יכול להפתיע אותך משהו?
אין לנו לוקסוס למלחמות מיותרות.
אבי בכיר מאוד מאוד בממשלה אמר לי הבוקר, שלא יהיו בחירות גם בפברואר 100%, מסיבה פשוטה. בצלאל סמוטריץ'
מנהיג... אמרת את זה בראיון עם רוטמן שעשינו, מומלץ, מומלץ אגב. אנחנו לא מערבים בין תורים לפודקאסט, אבל מומלץ.
מנהיג הציונות הדתית, הוביל קו לנתניהו, מאוד ברור. הוא אמר לו, תקשיב, כל הפעילים שלי, כל המועמדים שלי בשדה הקרב, אם אני מסכים ללכת איתך למהלך כזה, אני מאבד ערים, מאבד כוח. הוא אומר לו, זה לא נורמלי, שאנחנו נשלם את המחיר הדמים היקר ביותר, ונספוג בבית, נאבד הכוח השלטוני. לכן, יש הבנה ברורה בנתניהו לשר האוצר סמוטריץ', שכל עוד שיש מלחמה, לא יהיו בחירות ברשויות המקומות. עכשיו, אתה מבין שהמשמעות היא שאם זה יידחה מסוף פברואר, המדינה תאבד מעל 1.5 מיליארד שקל, כי אז יצטרכו להחזיר כסף למועמדים ולהתחיל את כל ההליך מחדש.
גם עכשיו הזיזו את זה לפברואר, כי אז אתה לא צריך לשנות את החוק.
כן. מי משלם אגב את המחיר היקר? יהודי אחד שאנחנו מכירים, אריה דרי. שאלתי
לה. הוא עכשיו יפתח את הערים,
לא.
אז כל מי שהוא ידיח ברגע האחרון, אני אגיד לך
מה זווית שלי. אנחנו בוחרים למלחמה. כן, אוקיי.
כל מי שהוא ידיח ברגע האחרון בכל מיני מקומות, אתה עושה מהלך בשנייה האחרונה, עכשיו אתה נותן לו את האפשרות להרים ראש.
אני אגיד לך את החצר האחורית של אריה דרי. הוא רוצה למנות את יהודה דרי, אחיו הרב יהודה דרי, כמובן, לרב ראשי ספרדי. הוא מבקש למנות,
עומר?
הוא מבקש למנות 50 רבני עיר ספרדים בארץ. שני ההליכים האלה יכולים לקרות רק אחרי בחירות ברשויות המקומיות. הגלגול של הבחירות לרשויות המקומיות מפברואר לאזור מאי בסוף זה יהיה, זה יכול עוד לאחד את שתי מערכות בחירות ביחד, הארציות והמקומיות ביחד, והערכה של כהונת רבנים הראשיים עד אוגוסט, ומי יודע, אולי...
יודע מי יהיה אחר כך.
ואולי בכלל ההליך של בחירת רב ראשי לישראל, תימסר כבר לממשלה אחרת בהרכב אחר, שלא לדבר על 50 לובשי סרטוקים, שמחכים כבר מתחילת השנה להליכים של בחירות רבני ערים, אחרי ששינו את החוק, אבל אין בחירות ברשויות המקומיות, אז אי אפשר למנות רבני ערים. זו מעלומה מאוד קשה במונחים פנים שעשיים. אבל בוא נחזור למלחמה, שלא נגזול את הזמן היקר הזה להבלים האלו.
אני רוצה, אתה יודע מה, להשתחרר קצת השבוע מהמלחמה, אפשר?
לא, אבל...
נחזור למה שהיה בתחילת השבוע עם הסיפור של בגץ.
אני, לא.
יוסי, בבקשה.
זה נקדיש, אני מוכן להחזיק פרק.
נותנים בכל פודקאסט סוגריים אחד.
סוגריים אחד.
נתנו לרשויות המקומיות, שחרר, דבר.
אני רוצה לחזור למלחמה. ישראל בסופו של דבר מתמודדת עם תופעה אחת שלא מדברים עליה מספיק, שזה הסיפור הכלכלי. אנחנו לא כזו מדינה חזקה. אנחנו שורפים מיליארדים במלחמה הזאת. ארצות הברית מנסה להביא לישראל איזה סיוע של 10 מיליארד דולר, שעדיין מתקשים לעשות את זה, מאמין שזה ייגמר. אבל זה טיפה מהים. תחשוב אתה, כל קטוע רגליים חייל שאלוקים משלוח לו רפואה, להבדיל, כל מחבל מתונף שהוא מובא מעזה, כמה עלויות כלכליות זה לפרנס כל אחד מהם ולהחזיק כל אחד מהם. עזוב את הפצצות, עזוב את הביטוח לאומי, עזוב את המשכורות למילואים, עזוב לצפון והדרום עם כל הכלכלה הקורסת, והדרך כניסה של מיסים למדינה. מדינת ישראל
אגב,
דוערת...
אגב, אתה רואה עוד תופעה?
כן.
הרי עכשיו הייתה הורדת ריבית לכאורה צעד בבורך, אבל במקביל אתה פתאום רואה את הזינוג מהאינפלציה, שרשתות המזון מדיעות לך על העלאות מחירים, מעלים לך את מחירי החשמל, זאת אומרת, זה גם לא יאפשר עכשיו להוריד את הריבית, ואני רואה את זה גם מהזווית הכלכלית. תדבר עם בעלי עסקים, בוא נגיד שהממשלה הפעם הייתה פחות נדיבה מאשר בתקופת הקורונה, וזה קורה כי עם כל הדיבורים הגדולים על כך שיש כסף, הם מבינים שאין כסף, שאנחנו נמצאים בברוך, נצטרך לשים הרבה כסף על ביטחון, על חימושים, איכשהו להציל את הכלכלה, אנחנו הולכים כאן למצב לא פשוט, אגב הוא ישליך גם מאוד על הציבור החרדי, כל האקסטרות שהתרגלנו לקבל, אפשר לשכוח מזה.
ועכשיו תראה, התפיסה האיראנית, ימח שימם של אותם שליטים מטונפים, הם יודעים שהם לא יכולים להכניע את ישראל. גם אם ישתיקו את חברת החשמל פה ויעשו כמה דברים שיאלצו אותנו לרדת למקלטים לחודש, להשמיד את המדינה לא. לפרק אותה מבפנים כלכלית ומורלית, אלה הם סיכונים אמיתיים. אלה הם סיכונים אמיתיים.
חייבים לומר שלא הולך להם בינתיים.
לא, אני, כלכלית.
סיבור חזק.
כלכלית, אז אני אגיד לך, כלכלית.
נותן קרדיט. כלכלית. הקמפיין של החטופים לוקחים אותו בפרופורציה הנכונה, זאת אומרת, כולם מייחלים לשובם, אבל נותנים גב חזק לממשלה להמשיך בלוחמה.
מורלית אתה צודק, כלכלית אתה לא צודק. מדינת ישראל היא הקופה. היא תדמם בלבנון, היא תצא למהלכים משוגעים. במציאות הזאת, אנחנו מגיעים לשלב ש... המון 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 ניסים שהמדינה, הקופה של המדינה הזאת תוכל להחזיק את מה שהיא תצטרך לשלם פה. אני לא יודע, אני אומר לך שיחות סגורות עם בצלאל סמוטריץ' של שר האוצר. הוא מוטרד מאוד מאוד מאוד, אז אני מבין שנתניהו רוצה לנצח צבאית, הוא רוצה לנצח פוליטית, זאת אומרת,
אבל גם הוא לא ויתר על מה שהוא היה יכול לוותר בצלאל.
אבל כספית...
עדיין כל אחד נלחם על הקופה שלו. טוב, אגב, בוא רק נשתף את המאזינים, שכך באמת מתנהל הפודקאסט. זאת אומרת, אנחנו מסכמים נושאים, נכנסים לחדר, כמו שאתה יושב בסלון, ובעצם המאזין שעכשיו מקשיב לנו, או המאזינה, הם שותפים שלנו בסלון, הם פשוט על השטק ואנחנו מדברים. זו שיחה הכי פתוחה שיש, זה הקונספט פה.
טוב, חברים יקרים, הפודקאסט הגיע לקו הסיום, יש הרבה מה לדבר, אבל...
נשמור לשבוע הבא.
נכבד את הזמן, ואני רוצה להקדיש את כל התוכנית שבוע הבא, לחרדים והמלחמה, גם סיפורים, גם הגיגים וגם תובנות, הרבה מאיתנו נמצאים בסוג של קונפליקטים, יש אנשים שחושבים שאנחנו ברחנו במערכה, יש אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו במקום הנכון במערכה, נדבר על הכל ועל עוד סיפורים מהקבינט בשבוע הבא. אבי, תודה שהגעת הנה.
שבת שלום.
שבת שלום, נתראה שבוע הבא בעזרת השם.